מיד נעבור לשיעור של הרב תמיר.
בפעם הקודמת עסקנו בחלק הראשון של הפסוק בסוף פרק כ"ח באיוב, אין יראת השם אי חוכמה. הסיום של הפסוק הזה זה הפסקה שלפנינו, וסור מרע בינה. זה סוף הפסוק. אין יראת השם היא חוכמה, ויאמר לאדם, אין יראת השם היא חוכמה, וסור מרע בינה. אז היום ננסה ללמוד את הפסקה הזאת ולהשלים אותה אולי במקומות אחרים. נקרא אולי את כל הפסקה, מי שיש לפניו ספר, בעמוד י"ח, בהוצאה שלפניי. ונבין, איזה עמוד? קפה בהוצאה הקטנה, י"ח בהוצאה הגדולה. ונבין גם כן סיום דברי הכתוב שאמר וסור מרע בינה. הרב כאן מתמקד בשתי מילים, במילה סור ובמילה בינה. למה? לגבי הרע אנחנו צריכים קודם כל הסור, ב' זה דורש בינה. וסור מרע בינה, שלא אמר שלא לעשות רע, כי אם וסור מרע, והלא ישנם דברים ידועים שהם רע, כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט, או בכלל או בפרט. ואם כן, נייתי ספר ונחזה. ונחזה, נביא ספר ונלמד ונראה מה באמת התורה אמרה שהוא רע, ואם כן, לא נעשה אותו. כשנלמוד, נדע איך שלא לעשות. אומר הרע, אבל מה שאומר איוב זה משהו אחר לגמרי. אבל העשרה אינה העדר העשייה לבד, כי אם שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע. וזה ייתכן כשיבין לפי שכלו כוונת התורה לשומרנו מהרע, ולראות באמת אנה רצונו יתברך נוטה לפנות לטוב. אז יסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתית. ולכן, וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש, אף על פי שההדר מעשות רע כולל את כל הכלל כולו, אבל הדרכים איך לסור ממנו מיוחדים בכל איש לפי טבעו ומצבו ושכלו. אם כן, למניעה מעשות רע אי אפשר לומר שהיא בינה, הבנת דבר מתוך דבר. אף על פי שצריך להשתמש בכוח הבינה לדעת שהם מכלל הרע, אבל אחרי שיוודאו לאדם באמת, שוב ישוב גם זה לידיעה פשוטה שאינה צריכה כוח הבינה, כי עם כוח השמירה והזיכרון. וכבר כתב החכם מופלא בספרו האלים שכוח השכל אינו קיים הדרוש לעיון, אבל ידיעה היא כוח אחר. אבל העשרה מהרע, כל אחד לפי עניינו דורש בזה דרך אחר, מיוחד ומצוין. ולזה ודאי דרושה בינה יתרה, שיבין מדברים אחדים כפי הבנתו בענייני התורה ודרכיה, איך הם פועלים עליו לטובה ולקדושה ללכת בדרך זה בעניינים הפרטיים אשר לא. ויש לעיין כמה הדרכים הפרטיים מסורים לכל, ושאינם מסורים כי לתלמידי חכמים שמכירים הדרכים, או גם לכל איש ישר שנתן השם יתברך דעה בלבבו, לדעת איך לתמוך בתום, ביושר. ואם ייתן לבבו להתבונן, יוכל כל אחד להשיג מטבע נפשו דרכי יושם רבים. וזהו עניין דברי חז"ל בגמרא, כל אשם מלשון שומה, לשון הערכה, כל המעריך, כל אשם, כן, גם אם אנחנו משמיים, כל אשם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך. טוב, אז הפסקה הזאת מחולקת לשני חלקים מרכזיים שקשורים כמובן זה בזה, ועוד כמה הסתעפויות חשובות. אז אם כן, שואל הרב, למה אומר איוב סור מרע בינה, ולא אמר אל תעש רע, משהו כזה. מה ההבדל בין לסור לבין אי-עשייה? אז אנחנו מכירים את הביטוי שנקרא בן סורר ומורה, נכון? הבן הזה, שנידון השם סופו, אם ההורים שלו רוצים, אז הוא נקרא בתורה בן סורר ומורה. מה זה סורר ומורה? מורה זה במובן המעשי, הוראה. נכון? יש מושג של הלכה, ויש מושג של הוראה. יש הלכה שמורים אותה, ויש הלכה ואין מורים כן. אם כן, הוראה זה הביטוי המעשי. הוראה זה המסקנה הפרקטית. הוראה זה מה צריך לעשות. זה נקרא הוראה. אז אם כן, הבן הזה הוא ברמה המעשית, ברמה הממשית, ברמה ההתנהגותית, ברמה הקיומית, הוא לא עושה מה שצריך לעשות. הוא עושה הפוך מה שצריך לעשות. איננו שומע בקול אביו ואמו, זולל וסובב וכו'. אז הוא מורה. זאת התוצאה שהוא מורה. אבל לפני שהוא מורה, מלשון הוראה, מורה לעצמו דרך מעשית לא נכונה, לפני שהוא מורה הוא גם סורר. כלומר, כדי להגיע למצב שאדם מורה משהו לא נכון, אז הוא צריך לסור, הוא צריך לסתות. עכשיו, הסטייה הזאת היא סטייה שקשורה למחשבות שלו, היא סטייה שקשורה למידות שלו. כלומר, אדם שמקולקל בדעותיו ובמידותיו, הוא גם באופן מעשי התנהג בצורה מקולקלת. אבל ההתנהגות המעשית המקולקלת היא תוצאה של הסטייה, והסטייה היא עוד לפני המעשה. הסטייה היא בעולם המחשבות שלו, הסטייה היא בעולם הרצונות שלו, הסטייה היא בעולם המידות שלו. העשייה, כשאנחנו רואים אדם מורה, זה מתחיל כי הוא סורר. סורר מלשון לסור, שר מן הדרך. הוא שר מהדרך הישרה. לכן אומר כאן איוב, לא צריך רק לא לעשות רע. יכול אדם לא לעשות רע, אבל הוא לא עושה רע לא בגלל שהוא באמת לא שייך אל הרע, אלא כי אולי, אני יודע מה, לא נעים לו שאנשים ידעו שהוא עושה רע, או אולי הוא יצטרך לשלם על זה איזשהו מחיר, שהמחיר הזה לא משתלם לו ביחס לנזק והתועלת שהוא מרוויח במרכאות מעשיית הרע הזה. יכול להיות אדם שהוא לא עושה רע, אבל הוא מאוד שייך למציאות שנקראת רע. שם המחשבות שלו נמצאות, שם הדמיונות שלו, שם החלומות שלו, שם הרצונות שלו, שם המאוויים שלו, שם המידות שלו. כל העולם הפנימי שלו נמצא שם, נמצא ברע. אלא מה? כלפי חוץ, מסיבות כאלה ואחרות, אין הופעה מעשית של רע. אבל מי אומר שהאדם הזה לא שייך לרע? איוב לא אומר רק אל תעשה רע. איוב אומר אל תהיה שייך לרע. אל תזדהה עם הרע. אל תהיה קשור בכלל אל הרע. כן, ידועה הדרשה, למה תפילין נקרא, זה נקרא קשר של תפילין. מה זה קשר של תפילין? מה זה הביטוי הזה? התפילין יוצרות קשר. תפילין זה לא רק שתי קוביות, סליחה על ההגדרה, שתי קוביות וכמה חוטים, וכמה רצועות אור, שמניחים על היד ועל הראש. אלא התפילין אמורים ליצור איזשהו קשר. זה קושר אותנו, זה מחבר אותנו, אנחנו מתקשרים, אנחנו קשורים. אנחנו קשורים, עכשיו צריך ללמוד מה זה תפילין בכלל, מה זה תפילין שינה של ראש וכו'. אבל בכל אופן, הרעיון של התפילין זה ליצור את הקשר הנכון. זה המגמה. כן? עם מי אתה בקשר? המטרה זה לא להיפגש סתם, המטרה זה להיות בקשר. זה להיות קשורים. עד כדי הכרעה להתחתן, למשל. זה נקרא קשר. אז אומר איוב, סור מרבינה. אדם צריך להיות קשור לזה, שהרע מבחינתו הוא דבר בכלל לא רלוונטי, זה לא קיים אצלו, הוא סולד מזה. זה מאוס בעיניו. עכשיו הוא צריך להגדיר לעצמו מה נקרא רע. עכשיו הוא צריך לעשות טבלה. מה נקרא רע? אז קודם כל הוא צריך להבין בשכל מה נקרא רע. אחרי זה הוא צריך לרצות לא להיות שייך לזה ולסלוד מזה ולמאוס בזה. ובסוף הוא גם, בעזרת השם, לא יעשה את זה. אבל הכל מתחיל מהעשרה, הכל לא מתחיל מההוראה. בן מורה התחיל מזה שהוא סורר. ובין סורר הוא מורה, מתוך שהוא שר מן הדרך, במחשבותיו, ברצונותיו, בדמיונותיו וכו', במידותיו, מתוך זה הוא הגיע למצב של הוראה מקולקלת באופן מעשי. לכן אומר הרב, ונגבין גם כן סיום דברי הכתוב, דברי סיום הכתוב, שאמר וסור מרע בינה, שלא אמר שלא לעשות רע. זה לא חידוש לא לעשות רע. לא לעשות רע, את זה גם יודע לעשות אדם מושחת מאוד, שהוא מאוד מאוד רע. אלא מה? יש היום איזה סיפור בתל אביב שכל המדינה בסערה. אדם אחד חולה נקווה, עושה דברים רעים. אז הוא כבר שבוע לא עושה דברים רעים. נקווה. אולי אני לא מותקן בחדשות, אני לא יודע. נראה לי, שבוע כבר לא עושה דברים רעים. למרות שהוא כביכול חופשי. אבל זה שהוא לא עושה דברים רעים, זה לא אומר שאישיותו לא שייכת לרע. אלא מה? פשוט הוא יודע שטעות אחת, טק, תופסים אותו. זהו. אז הוא לא יעשה רע. אבל זה שהוא לא יעשה רע, זה אומר שהוא לא שייך לרע. אולי כמחלה, בואו נסנגר על ישראל. בסדר. אני לא יודע, לא מכיר את הנושא מספיק. אבל זה שאדם לא עושה רע, זה לא אומר שהוא לא שייך לרע. יכול להיות שהוא שייך לרע, כי הוא מבין את הנזקים של התוצאות, את הנזקים שיבצרו כתוצאה מהמעשים הרעים שהוא יעשה. אבל הוא במהותו שייך לרע. הוא חושב על זה, הוא רוצה את זה, הוא חולם על זה. הוא מתאווה לזה, שם הראש לא נמצא, שם המציאות שלו, שם הוויית החיים שלו. אלא מה? כלפי חוץ הוא לא עושה. דרך אגב, להבדיל לצד השני. יכול להיות אדם שעושה מעשה טוב, אבל הוא לא שייך לזה. יש לו אינטרס. קוראים לזה בגדול, בגדול, בכותרת ראשית, תורה שלא לשמה. יש לו אינטרסים. לשם אינטרסים אחרים, אישיים, חומריים וכו'. אז אם כן אומר הרב, זה שהתורה אמרה בסור, וזה שיוב אמר בסור מרע בינה, שלא אמר שלא לעשות רע, כי אם בסור מרע, כלומר, ולא ישנם דברים ידועים שהם רע. כל מה שאסרה התורה בכלל הוא בפרט, או בכלל או בפרט. ואם כן, בוא נלך אל, אפשר לומר, לספר החוקים, נבין את המשמעויות של הדברים, ולכן גם צריך את קצת את הבינה גם בשלב הזה כדי לזהות מה זה רע. צריך קצת בינה, כלומר להבין את שורשי הדברים, ולא רק את הכותרות, את הרעיון המרכזי. ואם כן, נייתי ספר ונכזה. נביא ספר, נראה מה כתוב, ואז אם כן, לא נעשה רע. הנה, יש לנו פה טבלה מדויקת, מה אסור לעשות ומה מותר לעשות. ואם כן, נייתי ספר ונכזה, כשנלמד, נדע איך שלא לעשות. אומר הרב, אבל העשרה אינה העדר העשייה לבד. לסור מרע זה לא לעשות. אם אפשר לומר, לא לעשות זה בממד הקיומי הגופני. לסור זה בממד הפנימי. השאלה היא לא אם האדם עושה או לא עושה. השאלה איפה האדם נמצא. השאלה במדרגת החיים שלו, איפה הנפש שלו, איפה הרצונות שלו, איפה המחשבות שלו. אבל העשרה אינה העדר העשייה לבד, כי אם שיהיה בדרכיו, בדרכיו הכוונה באישיותו, מרוחק מהרע. וזה ייתכן מתי? כשיבין לפי שכלו כוונת התורה, ושומרנו מהרע. כשהוא ילמד למשל את ההלכה, או ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, הוא ילמד הלכות, אז הוא מבין את המגמה של ההלכות, את הכוונה. הוא לא רק אומר, ככה כתוב, ככה אני עושה. זה מצוות עשה, אני מקיים אותה. עשה, זה לא תעשה, אני לא עושה. כן, אבל אתה הבנת מה המשמעות של זה? מה הכוונה שעומדת בשורש הדבר הזה? אם הוא לא הבין, אז הוא רק לא עשה, אבל, או כן עשה מה שצריך לעשות, אבל הוא לא שייך לזה. הוא לא שם. לכן צריך בינה, כלומר, החוכמה היא לדעת מה כן ומה לא. הבינה היא להבין את הכוונה שבגללה נאמר מה כן ומה לא. להבין את המשמעות, ואת זה, בשביל להגיע לכוונה הזאת, צריך בינה. אז קודם כל, סור מרע בינה במובן הזה, שכדי להיות שר מהרע, אתה צריך להתבונן לא רק במה שהתורה אמרה מה לא לעשות, או מה כן לעשות, אלא במה כוונת התורה, מה שורש התורה, מה הרעיון שעומד מאחורי מה שהתורה אמרה, בשורש מה שהתורה אמרה, מה נמצא מאחורי הקלעים, לא מה נמצא על הבמה. רק נגמור את המשפט הזה. וזה ייתכן כשיבין לפי שכלו, שימו לב אחריו ככה עובר, יבין לפי שכלו. כן? שכל זה הכרת א', יבין זה המשמעות של מה שהוא מכיר את א', כן? בינה ושכל, חוכמה בינה ודעה, אז כאן זה חוכמה בינה. זה ייתכן כשיבין לפי שכלו, כוונת התורה, לא רק מה התורה אומרת כן ומה אומרת לא באופן מעשי, אלא מה התורה רוצה, לאן היא מכוונת, לאן היא רוצה שנגיע, איזה אישיות אנחנו צריכים להיות. כן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, שחבר לוין היה מסביר את המשנה במסכת אבות, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? קודם כל הוא היה. מתוך שהוא היה, אז הוא אומר. אם הוא לא היה כזה, אם יש לו העמסת אינפורמציה בתאי המוח, או אתה רוצה להשתחרר ולהעביר את זה הלאה, זה לא נקרא הוא היה אומר. הוא היה. רק מי שהוא נמצא במדרגה של היה, שהוא כזה, שהוא מתנהג חי, מדרגת חיים, כפי שהוא מדבר, אז הוא מסוגל גם, אז הוא גם יכול לומר. וזה ייתכן כשיבין לפי שכלו כוונת התורה לשומרנו מהרע, ולראות באמת אנה רצונו יתברך נוטה לפנות לטוב, שבעצם כל ההלכות, העשים והלווים, הם סך הכל גילויים של הכוונות האלה. ואנחנו רוצים עכשיו לחשוף את הכוונה בעומק החוקים. אז יסור מהרע, ולא רק לא יעשה רע. אז יסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתי. בבקשה.
אבל התהליך הראשון הוא קודם כל להבין במשמעות או להסיק את הפעולה?
דיברנו על זה לפני, אני חושב, שבועי, בדיוק על השאלה הזאת. האם קודם כל לקבל עליו עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות? או קודם לקבל עליו עול מצוות ואחר כך עול מלכות שמיים? האם המחשבה קודמת לנפש ואחר כך המעשה? או המעשה קודם לנפש ואחר כך המחשבה. דיברנו על זה שיעור שלם, כי מדומני, נכון, אורות הקודש, עמוד ראש ג' עמוד ראש למד ח', אם אני לא טועה, ראש למד ט'. דיברנו על זה. אתה חייב תשובה? חייב תשובה. אדם בוגר יכול להתחיל מהמחשבות. אדם שגדל נורמלי, מתחיל מהגוף. טוב, נסביר את זה אולי אחר כך, בסדר? כי למדנו את זה שיעור שלם, עסקנו בסוגיה הזאת. עד לכאן חלק א'. עכשיו, היות וצריך לא רק לא לעשות רע, אלא צריך לסור מהרע, אם ככה, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה יותר, יותר מדויקת. אם ככה, וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש. כלומר, מה לא לעשות, זה פשוט מאוד. נבוא למכון מאיר, יתלו לנו פה איזה לוח עשרת הדיברות או תרי"ג מצוות, ואז אנחנו נדע מה לעשות ומה לא לעשות. בסדר, לא צריך בשביל זה לבוא למכון מאיר. ולשבת פה תקופה ארוכה ומשמעותית. נתלה טבלה באיזה לוח מודעות, נשנן אותה, נזכור אותה, ונשתדל גם לקיים אותה. זהו. קורס מזורז. מספיק.
זה מה שעשינו 2000 שנה.
זה מה?
שעשינו 2000 שנה.
לא, חס ושלום, מה פתאום? מה פתאום? אנחנו לא מזלזלים. אנחנו לא מזלזלים בתקופת הגלות. הגלות בנתה בעם ישראל דברים חשובים מאוד, אבל זה לא נושא עכשיו. נכון שהגלות היא בית קברות, אבל גם הגלות בנתה בישראל דברים שרק בית קברות יכול לבנות. נכון? אין הדבר ניכר אלא מהופכו, למשל. אז אדם יאריך את החיים רק אחרי שהוא היה באיזה הלוויה, חס ושלום. אדם מאריך את הבריאות רק אחרי שהוא היה בבית חולים, חדר מיון, או טיפול נמרץ. אבל זה הסבר אחד, יש הרבה הסברים הרבה יותר עמוקים מזה. אנחנו לא מזלזלים בגלות. הגלות היא חשובה מאוד, והרב מאריך בכמה מקומות שמרכז התורה של עם ישראל, תורה שבעל פה, נבנה דווקא בגלות. ולא בארץ ישראל, וזה דבר תמוה מאוד, איך יכול להיות דבר כזה. אבל יש לזה הרבה נימוקים. אבל נעזוב, זה גם סוגיה אחרת. אם כן, וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש. אם אנחנו רוצים רק לא לעשות רע, אז נתלה טבלה, והטבלה משותפת לכולם, וכולם יעמדו בקריטריונים, וכולם יעשו לעצמם אחרי זה וי. מצוין. אבל אם לא מדובר על לא לעשות רע בלבד, אלא מדובר על לסור מהרע, אז כל אחד יש לו אישיות אחרת, אז כל אחד יש לו כישרונות אחרים, כל אחד יש לו אופי אחר, כל אחד צריך ליצור לעצמו, אם אפשר לומר, איזושהי טבלה פנימית כזאת, מה שכאן הרב קורא דרכים, איזו טבלה פנימית ואיזו דרכים מעשיות, שמבחינתו זה מה שיעזור לו להיות לא קשור לרע, לא שייך לרע, למאוס ברע, ולהפך, להיות שייך ולאהוב את הטוב. אני רוצה להסביר את זה אולי במפס יותר ברור. יכול להיות שדרך אחת שהיא בונה פלוני, היא תהרוס את אלמוני. כי האישיות שלו היא אישיות אחרת. עכשיו מגיע הרב לשלב הבא, רגע, אז מי קובע את הדרך הספציפית? אולי אם אני יכול לקבוע את הדרך הספציפית בשביל עצמי, כי אני מספיק מזהה את עצמי, מספיק עם יראת שמיים, נגיד את זה כך בתורה, אז אולי אני מסוגל לבנות את הדרך הזאת לעצמי באופן אישי. אבל אם אני לא כזה, מי יכול לעשות לי את המסילה הזאת? אבל עוד לפני כן. וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש. אף על פי שההדר מעשות הרע כולל את כל הכלל כולו, כי זה משותף, הקיומי, הפיזי, הממשי, הפרקטי, הוא משותף לכולם לכאורה. אבל הדרכים איך לסור ממנו, מהרע, לא רק איך לא לעשות אותו, איך לא להיות שייך אליו, רגשית, נפשית, רצונית, חלומית, דמיונית, מחשבתית וכו'. אבל הדרכים איך לסור ממנו מיוחדים בכל איש לפי טבעו ומצבו ושכלו. כל איש לפי אופיו, וכל איש לפי השלב שבו נמצא כרגע בחיים, במצב נפשי, מחשבתי וכו' כזה או אחר. דרך אגב, זה יותר עמוק מזה, יכול להיות שדרך מסוימת שהייתה מתאימה לפלוני בנקודת זמן X בחיים, היא לא מתאימה בכלל בנקודת הזמן אחרת בחיים. יכול להיות. אותו אדם, עם אותו אופי, עם אותם כישרונות, אבל כרגע המצב נקרא לזה הפנימי שלו, הוא מצב אחר, אז הוא צריך עכשיו למצוא עצמו דרך אחרת. אני רוצה גם להעיר הערה, עד לאן זה מגיע. תסתכלו רגע, מי שיש לפניו את הספר הגדול, במידות הראייה, ערך תוכחה. פסקה חשובה. ערך תוכחה. הרב כאן מדבר על הצורך להוכיח, הרי מצווה תוכיח תוכיח את עמיתך, היא מצווה מהתורה. אומנם בדורות כבר בזמן המשנה התנאים אמרו שאין מי שיודע להוכיח אם שאתה לקבל תוכחה וכו'. בסדר, אבל עצם מצוות התוכחה היא מצווה קיימת, ואנחנו גם מוסיפים את הכלל הגדול ולא תישא עליו חטא. כלומר, תוכחה רק מי שבאמת יפיק תועלת מהמציאות של התוכחה הזאת. עכשיו תראו איזה חשבון עושה כאן הרב. אני חושב שהפסקה הזאת במידת התוכחה פה היא תאזן אותנו מאוד. אחד הדברים, סליחה שאני אומר דברים בתוך המשפחה, למרות שאנחנו בחוג האינטרנט, אבל עוד אנחנו מהמשפחה, המרשה עצמי לומר. הרבה פעמים מגיעים בחורים נחמדים מאוד לבחון מיר, כל בחור נחמד. והוא ביום הראשון, יומיים הראשונים, שבוע שבועיים, פוגש גם חבר'ה נחמדים. רק לפעמים ישנה מציאות כזאת, שמרוב שהחבר'ה הנחמדים שנמצאים בו כבר שבועיים, רוצים להכניס אורחים בצורה שהם חושבים שהיא נכונה, את אותו אחד שהגיע לפה לאיזה חצי שעה בערך, אז הם מתחילים להלביש עליו כל מיני רעיונות, וכל מיני אידאות, וכל מיני חומרות הלכתיות. מה לא שמעת שזה חשוב וככה צריך לעשות? מה אתה לא עושה? ההוא, יש לו אותו מערבולת שלו, אנחנו באים, שמים אותו במערבולת של מערבולת. אנחנו מתחילים לתת עצות, ולפעמים אפילו עד כדי תוכחות. ויכול להיות באמת שהאדם הזה שאומר את התוכחה, או נותן את העצה, הוא נמצא במקום אמיתי, שמבחינתו באמת ככה הוא רואה את הדברים. ויש לו כוונות טהורות, וכוונות טובות לשם שמיים, ופשוט וברור. אבל אותה העצה שכרגע פלוני אומר לאלמוני, היא הורסת אותו. כי הוא בכלל לא נמצא במקום הזה. איך דני תמיד אומר, ובצדק, לתלמידים חדשים שמגיעים, אז תקשיבו לחברים שלכם במכון מאיר עכשיו. תקשיבו רק לרבנים, לא שמה שרבנים אומרים מהכל אמת. אבל תקשיבו לאנשים עם קצת יותר אחריות, עם קצת יותר ניסיון, שיודעים מה לומר וגם בעיקר יודעים מה נשתוק, מה לא לומר. כל אחד פה בא, לא כל אחד, יש כאלה לפעמים, עם איזה התפעלויות והתרגשויות של חזרה בתשובה, וצריכים לשתף את כל מדינת ישראל בחזרה בתשובה הזאת, לפי ההתפעלות שלהם. אז זה מגיע הביתה להורים, וזה מגיע לחברים, וזה מגיע לכנסת ולממשלה ולתקשורת, כל אחד עם הפנטזיות והזהות שלו. אתה יודע מי האדם הזה בכלל, מה מצבו, מה הרקע שלו, באיזה מקום נפשי הוא נמצא עכשיו, מה בכלל הוא מסוגל לקבל עכשיו, מה הוא לא מסוגל לקבל עכשיו, באיזה דרך לעשות את זה. אז לא אמרנו שרבנים יודעים את כל התשובות לשאלות האלה, אבל קצת יותר ניסיון אולי בכל זאת יש להם. להיזהר מהעצות האלה. הייתה פעם בבניין הישן, כשהיינו בבניין הישן, הייתה פינת ישיבה כזאת בכניסה. שם זה היה הסכנשים של מכון מי. פינת הסכנש, שיחת נפש. אין יום, אין לילה, תמיד שם היה תפוס הפינה. אחר כך זה עבר לגג. אחר כך אני חושב כבר סגרו את הגג. לפעמים השיחות האלה, שהן שיחות טובות, שבאות מלב טהור, ולב עוזר, ולב שמח, ולב שרוצה באמת לכוון, לפעמים השיחות האלה יכולות לגרום לנזקים חמורים מאוד. מאוד. מי שבא, אני אומר את זה באהבה ובאמונה, מי שבא מאיתנו לכאן לחזור בתשובה, שקודם כל יחזור בתשובה את עצמו נקודה. לא את החבר'ה שלו בחדר, ולא את ההורים שלו, ולא את החבר'ה שלו מהקיבוץ, אני לא יודע מאיפה, וגם את ראש הממשלה. שיחזיר קודם כל את עצמו בתשובה. כי יש לו את דרך שלו, ואת עצמו נקווה שהוא מכיר. גם זה לא בטוח דרך אגב. תראו מה אומר הרב במידת התוכחה, זה דברים חשובים מאוד. יש לעיין בדרכי בני אדם. כשרוצים להוכיח איזה איש, להסירו מדרכו, ובאמת רוצים להוכיח ממטרות טובות, ומכוונה נקייה, לא חס ושלום, אני כאילו יותר מתקדם ממך מבחינת תורה ויראת שמיים, אז יש לי כבר מה להגיד לך. לא, ברוך השם פה זה בכלל לא. זה לא הסקלה פה בכלל, ברוך השם. זה לא זה בכלל, זה אמיתי. יש להן בדרכי בני אדם שכשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו. אולי זה הדרך לפי עניינו, אולי הדרך שהחבר שלך הולך בה. טובה היא, לא היא טובה. אף על פי שיש בה חסרונות בדרך הזאת, ואתה רואה, כי אתה הולך בדרך אחרת את החסרונות של הדרך ההיא. כי הדרך ההיא, מתי אתה הולך בה, הייתה גורם לך נזקים. אבל בחסרונותיה של הדרך של החבר שלו, מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. אם הוא הולך בדרך שאתה חושב שהוא צריך ללכת, היו חסרונות הרבה יותר חמורים. אני קורא את כל המשפט הזה ביחד. יש להן בדרכי בני אדם כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, אולי זה הדרך לפי עניינו טובה היא. שאף על פי שיש בה חסרונות, אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. אתה צריך להיות אדם מאוד אחראי. מאוד, איך נקרא, המילה חכם או פיקח היא לא מתאימה. מה? בעל ענווה זה פשוט. כדי לדעת מה לא להגיד, יותר חשוב מה לא להגיד, לא מה כן להגיד. קוראים לזה טקט, מי שקורא לזה. אומר הרב, והשם יתברך ידריכנו, תראו, זה פסקה, הסיום של הפסקה הוא סיום ככה לא מתאים לרב. והשם יתברך ידריכנו במעגלי צדק, שלפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכל אחד. יש לנו מקצוע חדש, המוכיח בעם, קוראים לזה מבקר המדינה. כל אחד נהפך למבקר המדינה מינימום. כלומר, להגיד על כל נושא בכל עניין מכאן ועד מחרתיים. מה זה הגאווה הזאת? שלפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכות לכל אחד, וכידוע לנו אומרים חז"ל בגמרא, ליצר הרע יש שתי תחפושות. התחפושת הראשונה שקל לפגוש אותה, קל לזהות אותו, זה גוי, במובן של רע. והתחפושת השנייה שהיא הרבה יותר מסובכת, שיצר רע דרך אגב בינינו בדרך כלל מתחפש, או מתחפש לזה, זה תלמיד חכם. יצר הרע מתחפש לתלמיד חכם. ובתור תלמיד חכם, בדיוק, הוא התורה בעצמה. הוא עכשיו מדבר בשם התורה. לא יצר הרע, זה התורה. ואין זה כי אמרו הלב, שומעים? ואין זה כי אמרו הלב, והמרחם רחום יכפר. אז לפני שאנחנו מתחילים בתוכחות לכל העולם, דרך אגב, זה נכון גם בין הורים לילדים, זה נכון בין איש לאשתו, זה נכון ביחס למדינת ישראל, זה נכון ביחס לכל דבר. למשל, בין איש לאשתו, זה, איך אומרים, הסוגיה הזאת שבין איש לאשתו היא הבועה של כל המציאות. זה התמצית של כל ההוויה. האדם הוא תמצית הכל, וזכר ונקבה ברא אותם, זה התמצית של ההוויה. לפעמים יש צדדים באישיות הזכרית או הנקבית, שהם צדדים שונים. ודווקא הממדים הנקביים שהם מופיעים באישיות הנקבית, ודווקא באישה הזאת, הם שומרים עליה מחסרונות הרבה יותר גדולים. אז אתה מסתכל עליכם במשקפיים שלך, ואתה כמובן רוצה שזה יהיה כמו שאני מבין, כמו שאני חושב, כמו שאני מתנהג, כמו שהוא טוב לי, כמו שהוא בונה את יראת השמיים שלי. כן, אבל אצל בן הזוג יראת השמיים נבנה בצורה אחרת. העקרונות אותם עקרונות. התורה אותה תורה. האמת אותה אמת. אין שינוי כי הוא זה באמת. אבל הדרך, ריבונו של עולם, הדרך המעשית היא דרך אחרת. אז אנחנו נהפכנו למהנדסים. אוהבים להנדס. תן דוגמה לארס. ככה כתוב. גדול מסורת יצחק. תן דוגמה לארס. תן לך דוגמה, אפילו ברמה... אני לא רוצה לגעת בסוגיות הלכתיות, למרות שגם לזה זה מגיע. אבל דוגמה. אחד שכרגע האישיות שלו אישיות כזאת, שבמפגש שלו עם התורה צריך ללכת איתו בעדינות. בעדינות במובן של, אפילו ברמה של קיום מצוות, ואפילו ברמה של לימוד תורה, וגם ברמה של נחת, ושלווה, ושקט, ובלי לחץ. ואנחנו אנשים שרוצים את הכל ועכשיו, ואם זה תורה ויראת שמיים, אז בטח הכל ועכשיו. ואנחנו מתחילים להשפריץ עליו את כל התורה ויראת שמיים שאנחנו חושבים שיש בעולם. והאדם הזה הוא אדם עדין נפש. פתאום פוגש איזה אדם, סליחה שאני אומר את זה, דורסני, שחושב שהתורה שלו היא התורה היחידה בעולם. כלומר, שיטת הופעת התורה שלו. מה זה יעשה לאדם הזה? איך הוא יקלוט את התורה? התורה זה דבר מלחיץ, שיוצר מתחים, שמבטל את האישיות שלי אולי, שיוצר אצלי איזה מין זעזוע פנימי שלא נותן לי את השקט, את הנחת. זה דוגמה נפשית. אפשר לראות גם פה לפעמים במקרים קיצוני דוגמאות כאלה. אנשים שלהם אישיות כל כך עדינה, כל כך תאורה, ואנחנו עם כל ההתלהבויות שלנו, משפריצים את הכל בבת אחת. זה יכול לגרום להרס, הרס בממד אפילו הנפשי, לא בממד התורני אפילו. בממד הנפשי. כשחזן אמרו בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, מסביר הרב, כי כל אחד בשלב שלו, אתה יכול לקבל תורה לפי הממד שלו. ברגע שאתה מלביש תורה על בן, ילד בן 5, כפי אם הוא היה בן 10, לא רק שלא בנית אותו, הרסת אותו. זה יגרום אותו נזקים, זה לא יהיה, זה לא, לא יבנה משהו. אבל הוא יישאר על ציר, נקרא לזה, על הציר האפס. זה יגרום לו נזק חמור. אני רוצה לתת אולי דוגמה שנקווה מאוד שהיא לא מצויה פה. לא כל אחד שמגיע למכון מיר הנה הוא דוגמה. לא כל אחד שמגיע למכון מיר יכול ללמוד כל היום. לא בכל שלב. בסדר, יש כאלה שהם מסיבות עמוקות, נכונות יותר, נכונות פחות, צריכים איזושהי מסגרת יותר מעובררת. ובאמת יש להם כוונות אמיתיות ולשם שמיים. רוצים להתקדם, רק רוצים להתקדם לפי המצב שבו הם שם כרגע. נו, ההוא מהחדר שלו, אחרי על השכמה במכון מיר. והוא הולך לתפילה בנץ אצל הרב אליהו טוב. עכשיו הנץ זה לא מי יודע מה, זה 6 בבוקר. אבל נגיד שהנץ היה 4 בבוקר. והוא מתלהב מהנץ, חבל על הזמן. הוא כבר מתפלל שנה בנץ אצל הרב אליהו. הוא לא יכול לפתוח את היום שלו בלי הנץ אצל הרב אליהו. יש כאלה אנשים? נגיד שכן, גם הם חושבים שזה ככה, דרך אגב זה לא ככה, אבל נגיד שזה נכון. ההוא, לתפילה של 7 הוא לא יכול לקום. מסיבות כאלה ואחרות, טובות או לא טובות, לא משנה עכשיו. ההוא מנער אותו ב-4 בבוקר. עזוב אותו! מה אתה מעיר אותו עכשיו? אני אצא אצל הרב אליהו. אבל זה מצחיק מה שאני אומר. זה דוגמה אולי קטנונית. כל אחד... ההוא ישן עד 9 בבוקר במיטה? נקווה שזה לא קורה, זה שיזבט עכשיו. בסדר. יש מי שאחראי כאן במכון מאיר. תגיד להם, יבואו באמונה. לא להיות שטינקר. אותו אחד שלא קם ב-9 בבוקר, תאמינו לי, הוא מתוסכל מזה שהוא לא קם ב-9 בבוקר. זה כואב לו שהוא לא קם ב-9 בבוקר. הוא היה רוצה שזה לא יהיה ככה. ואני אומר את זה מידיעה. אבל יש לו כרגע סיבוכים שלא מאפשרים לו, נגיד, נסנגר. תגיד את זה לרבנים שלו. יעלו אליו לחדר, ב-9 בבוקר. יעירו אותו בעדינות. יגידו איתו מודה אני בנחת, ילטפו אותו קצת, מה נשמע? מה קורה בבית? אולי שזה בעיה? ככה זורקים אותו ב-4 בבוקר לערב אליהו עם איזה זרנוק בפנים? מה זה? רבותיי, זאת אחריות. סליחה שאני מדבר ברמה הבאה. תשמחו שמי שמקבל כאן משכורת, כנראה משלמים לו כי שווה לשלם את המשכורת הזאת. ולא שחב שלמה בקות, רק אומר כדי שנלמד את זה. מקווה שאין דברים כאלה. צריך כאן הרבה ענווה, ודרך אגב, גם בין הרבנים לא כל רב יודע לפתור כל בעיה. והרבה פעמים תשואה ברוב יועץ. ולפעמים אפילו הרבנים של מכון מאיר לא יודעים לפתור את הבעיות, הם מתייעצים רבנים יותר גדולים. שלהם יש מבט יותר גדול ויותר עמוק, עם ניסיון חיים, עם סייעתא דשמיא יותר גדולה. לא, כל דבר, כל אחד מאיתנו יודע לפתור. לפעמים נראה לך איזה סיפור כזה מבחוץ, שהוא תוצאה של עצלנות ושל חוסר רצינות ושל איזה חוסר אמיתיות אולי אפילו חס ושלום. וכשאתה נכנס פנימה, אתה מזהה כמה הסיפור הזה הוא מורכב, וכמה עדינות נדרשת פה, וכמה תשומת לב לכל שיקולי, לכל הצדדים השונים שנמצאים פה בתוך הסיפור הזה, וכמה אולי אם אתה היית בסיפור הזה, איפה, מי יודע איפה אתה היית נמצא בעצמך. כמה זהירות צריך פה? אני קורא שוב את התוכחה הזו. יש לעיין בדרכי בני אדם שכשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, אולי זה הדרך לפי עניינו טובה היא, אף על פי שיש בה חסרונות, אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. אני רוצה לספר דוגמה שקורית כאן מדי פעם, נגיד, מגיע איזה בחור למכון מיר ביום רביעי, נגיד. טוב, בקושי נוחת ככה, הוא לא התרגל בכלל למזג אוויר של ירושלים, אף שלו ככה אדום כזה, הוא לא בתמונה בכלל. והוא הכל נחת עם איזה תיק ועם המקל, אני יודע מאיפה. עוד בעולם אחר לגמרי. ויש לו חברה. והוא קבע שהוא נוסע איתה לשבת לאיזה אוהל, להיזרק באיזה אוהל בסיני. ואני יודע איפה? בכנרת. והוא יושן בלילה ביום רביעי בלילה, מתחיל לדבר עם החבר'ה. מה נשמע? ברוך הבא, מה שלומך? מה קורה? ואז הוא מתחיל לספר שבשבת הוא הולך להיות עם חברה שלו באוהל בסיני. ההוא, האוזניים שלו, ההוא, האף שלו אדום, זה האוזניים שלו נהיו אדומות. עם החברה שלך באוהל בסיני? אתה יודע מה זה אומר? זה כבד! אין לך עולם הבא! מתחיל לתת לו, ודרך אגב, היה אבי עובדה. לא נתתי פרטים מדויקים כדי ש... במקרה, ברוך השם, סייעתא דשמיא, ביום חמישי אחרי הצהריים, הסוגיה הזאת הגיעה לאוזנינו. שטפו אותו, נתנו לו כזה שיטפון. הוא אומלל. אם אני הייתי הוא, הייתי טס מכאן לכל הרוחות. תגיד לו, תשמע, ברוך הבא. באהבה ובאמונה. זה דבר חמור להיות עם החברה שלך בשבת באוהל. אבל עוד ואני לא יודע מה להגיד לך. כדאי לך אולי להתייעץ כאן עם כמה אנשים שיש להם יותר ניסיון. אולי גם קצת יותר חוכמה. אולי גם קצת יותר השמיים, זה אנחנו לא מודדים את זה חס ושלום. ואם צריך כאן שיקול הלכתי חמור, כמו סוגיה כזאת, אז אולי גם הם צריכים להתייעץ עם אנשים אחרים. מה עושים במצב כזה? סיפור. אחד קיבוצניק חילוני חזר בתשובה. אני אקרא חילוני חזר בתשובה. החבר הכי טוב שלו התחתן. אחרי שנה שהוא פה, החבר הכי טוב שלו התחתן. רק יש בעיה אחת. שהחבר שלו מתחתן עם גויה בקיבוץ. עכשיו, כשהוא, הבחור הזה שלומד כאן במכון מאיר, אז הוא הרב הראשי של הקיבוץ, לפחות. מה הוא עושה? הוא הולך לחתונה או לא הולך לחתונה? הוא מתחתן עם גויה. ציטוט מהגמרא, חס ושלום. חס ושלום, רק להבין עד כמה זה חמור. ההוא נסע גויה, ברוך המקום שהרגו. נו, עכשיו, מה אומרים לאדם כזה? אל תיסע לחתונה. כן, תיסע לחתונה. נו, אז מה כל אחד מאבד עיניים משפריץ? חמור מאוד. אם אתה נוסע לחתונה הזאת, אתה נותן הכשר של התורה לנישואין, חס ושלום, עם גויים. צריך שיקול דעת, צריך לדעת מה עושים. איך מצד אחד לא מנתקים את הקשרים, ואולי גם לא מנתקים את האפשרות שתהיה כאן איזושהי התקדמות בנפח הדרך. ומצד שני, איך באמת מגיבים בצורה שראוי להגיב על דבר כזה, ואם הוא החבר הכי טוב שלך. שאתה גדלת אותו מגיל אפס, ו-30 שנה אתם הייתם בבית הילדים ביחד. שבר לעודו באיזשהו שלב. מה עונים לבחור כזה? זה כל כך פשוט להגיד לו, ברוך שנסע גויה ההוא נסע גויה ברוך המקום שהרגו. יש כאן שיקולי דעת יותר מורכבים, יותר מסובכים. אז מי מאיתנו יודע אם החסרונות של אותו פלוני, אם זה חסרונות של מידות, שזה דברים הרבה יותר עדינים והרבה יותר מורכבים, מי יודע אם החסרונות האלה הם לא מגינים על אותו אדם, שלא יהיו לו חסרונות יותר חמורים אם הוא הולך בדרך אחרת. אולי זה הדרך לפי עניינו טובה היא אף על פי שיש בה חסרונות, אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. ולא תמיד אנחנו יודעים לעשות את החשבון הזה. ולכן אומר הרב, מה זה סור מרבינה? לא לעשות רע, זה אפשר לקלוט טבלה בלוח המודעות ברחוב. אבל הסור מהרע, צריך כאן בינה. כי כל אחד יש לו את הדרכים האישיים המיוחדים לו, לפי אישיותו, לפי כישרונותיו, לפי תכונותיו, לפי המצב בנקודת הזמן והמקום שבו הוא נמצא כרגע. זה דבר אינדיבידואלי. זה כמו יש כאלה במכון מאיר שנזכר. המדיניות שלנו זה כשבאים בחורים, אני קורא הם לא דתיים, זה מדיניות עקרונית ואמיתית. זה לא לחייב אותם לחבוש כיפה. נכון? לא חייבים לחבוש כיפה. עכשיו, לפעמים יש איזו משמרת כזו, משמרת, ועדת הצניעות, קוראים, משמרת הצניעות. הוא, כמו בכותל, מחלק את הכיפות לכל מי שנכנס. מעמיד לו את הפירמידה, כן. מה אתה שם את הכיפה? לא. בית כנסת, כן. בית מדרש, כבוד המקום. שבת, והפנימיה, שמירת שבת. יש כללים ברורים. שגם עליהם הייתה חשיבה איפה הקו נמצא. אבל כיתת אמונה, מי שרוצה להיכנס בלי כיפה, כי ככה הוא מרגיש נוח, כי כרגע זה המקום שלו. הוחלט, נקווה שההחלטה נכונה, הוחלט לאפשר את זה. לפעמים בקטע יושבים כאן נשים עם חולצה קצרה, עם מכנסיים קצרות, בלי נעליים ועם איזה גופיה. יושבים ככה, כאילו נמצא באיזה שנטי, קוראים לזה משהו כזה. כן, מה זה שנטי? שכאילו שרוגע בדיוק, כמו באיזה איים, לא יודע איפה, בגוטמלה משהו. ככה. יושב ככה בשיר. בסדר. שיף ישר, כבוד תורה. סיבש חולצה. שלוש טובה. תכנס את המרפק. תכנס את כף היד. תחילק. עזוב. מה זה לך? אני בכוונה עושה את זה מצחיק, אבל תמיד אומר שזה לא כל כך מצחיק לפעמים. טוב, אני מקווה שהמסר ברור. אבל עמך כולם צדיקים, וכל מי שעושה את זה, עושה את זה מכוונה טובה, אבל בואו נלמד לעצמנו לטפל ולדאוג לעצמנו. כמובן, לא אמרנו עכשיו נהיה כל אחד בקונחיה שלו. אבל לפני שמאירים, לפני שמעוררים, לפני שנותנים עצות, סבלנות. לא להיכנס באיזה רייס כזה שאתה לא יודע מה התוצאות שלו בכלל. לאט לאט. וזה מתחלף הרבה בין איש לאיש. אף על פי שההדר מעשות רק כולל את כל הכלל כולו. אבל הדרכים המעשיות, שהן תוצאה של המקום הנפשי, שהן תוצאה של המקום האישיותי נקרא לזה, אבל הדרכים הכלסו ממנו מיוחדים בכל איש לפי טיבו ומצבו ושכלו. אז אין פה טבלה שמתאימה לכולם. אם כן, למניעה מעשות רע, אי אפשר לומר שהיא בינה. סך הכל, כדי לא לעשות רע צריך ללמוד, צריך להבין את המשמעות, קצת בינה אולי, אבל ברגע ששיננת, זכרת, נגמר. אם כן, למניעה מעשות רע, אי אפשר לומר שהיא בינה, הבנה דבר מתוך דבר, אף על פי שצריך להשתמש ברמה מסוימת בכוח הבינה לדעת שהם מכלל הרע, אבל אחרי שיוודו לאדם באמת. שוב ישוב גם זה לידיעה פשוטה, שאינה צריכה כוח הבינה, כי עם כוח השמירה והזיכרון. וכבר כתב אחר מופלא רבי שר מקדניה בספרו אלים שכוח השכל לא קיים הדרוש לעיון, אבל הידיעה בכוח אחר לגמרי, זה דעת, זה משהו אחר. אבל להסרה מרע ולא רק לי עשיית הרע, כל אחד לפי עניינו דורש בזה דרך אחר, הוא מיוחד ומצוין, ולזה ודאי דרושה בינה יתרה, שאבין מדברים אחדים כפי הבנתו בענייני התורה ודרכיה איך הם פועלים עליו לטובה ולקדושה, אבל אולי לא על חברו. אולי דרך חיובית לאחת היא דרך שתגרום נזקים שלילית לאחר. ללכת בדרך זה בעניינים הפרטיים אשר לא. מסיים הרביות, ואנחנו אנשים לפעמים שלא מספיק מקשיבים לעצמנו, אז אני, לפעמים אני לא יודע למצוא לעצמי את הדרך שלי. אם הייתי יודע לסור מהרה לבד על ידי הקשבה עצמית, זה היה הכי טוב ביותר. כשחבר שלי בחדר אומר לי, תשמע, א' ב' ג', אני אומר לו, תודה רבה, אני מכיר את האישות שלי, תן לי בבקשה ללכת במסלול שלי, אל תפריע. תודה רבה. אבל לפעמים אדם לא יודע בוודאות באמת מה הדרך שבאמת היא בונה אותו ומה הדרך שגורמת לו נזקים. הוא לא יודע. אז מה עושים? ויש לעיין, אומר הרב, הרב גם את זה לא פושט בצורה כל כך פשטנית שתעשה ככה. זה מורכב. ויש לעיין כמה הדרכים הפרטיים מסורים לכל. כלומר, כמה אדם יכול באופן אישי, באופן פרטי, לבחור לעצמו את הדרך, כל אחד זה מסור לכל, זה מסור לכל אחד באופן אישי שיכול לזהות את הדרך המתאימה לו. ויש לעיין כמה הדרכים הפרטיים מסורים לכל, לכל אחד מאיתנו, או וכמה ושאינם מסורים כמנה תלמידי חכמים. צריך בשביל זה תורה, אווירת שמיים, סייעת דשמיא וכו'. ושאינם מסורים כמנה תלמידי חכמים שהם מכירים הדרכים, או גם לכל איש ישר שנתן השם יתברך דעה בלבבו, לדעת איך לתמוך בתום ביושר. גם אם הוא לא תלמיד חכם לפעמים. ואם ייתן לבבו להתבונן, יוכל כל אחד להשיג מטבע נפשו דרכי יושר רבים. איזה יופי של משפט. איזה גודל של משפט. איזה עוצמה. אם האדם יתבונן בעצמו, באמת, ולא כל הזמן יסתכל החוצה, יסתכל פנימה. ואם ייתן לבבו להתבונן, יוכל כל אחד להשיג מטבע נפשו דרכי יושר רבים. כשאדם מקשיב לעצמו, אז הוא מזה לעצמו את דרכי העבודה שלו, את דרכי הפעולה שלו. הוא לא צריך על כל שאלה להתייעץ עם הרב שלו. אלא הוא כבר יודע מה מתאים לו, איך האישות שלו נבנית, ואיך האישות שלו לפעמים חזו שלום יכולה להיפגע אם הוא לא בפעל נכון. וזהו עניין דברי חז"ל, כל אשם מלשון שומה, כל מי שמעריך, שעושה חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם, מסעד השערים, כל אשם אורחותיו בעולם הזה, כל מי שמעריך, שם, מחשב את האורחות, אורח, מסביר הרב ויזל בספר המידות, אורח זה הדרך הצדדית. יש דרך ויש אורח, נכון? דרך זה הדרך הראשית, זה כביש 6 מה שנקרא, או כנפי נשרים. ויש אורחות, חוב המאירי, חוב נג'רה, נגיד, זה כבר התפרטויות, זה כבר סעיפים. אז אורח, דרך זה הדרך הראשית, זה הדרך קבושה לרבים, זה המרכז. ואורח זה כבר הצדדים הפרטיים. אז כל השם אורחותיו בעולם הזה. לא מספיק רק לשום את הדרכים, צריך לשום את האורחות. אני אתן אולי דוגמה שככה היא דוגמה מצוינת, והיא דוגמה מצוינת וכולנו צריכים להשתפר בה. למשל, מקובל ברוך השם אל אחד דודי בשבת, כולם רוקדים. מקובל ברוך השם בסעודות בשבת, רוקדים. בסדר. עכשיו, יש אחד שבאמת כרגע המצב שבו הוא נמצא זה לא לרקוד. או כי הוא לא מרגיש הזדהות עם זה, או כרגע הוא דואג על משהו והוא לא מסוגל אחרי לקום ולרקוד. ואז מה אנחנו עושים? כולנו. דבר לעצמי גם אני. תופסים אותו ביד. קום, קום. טוב, אז מי שזה סתם עצלנות וצריך לזרז אותו, וצריך לעורר אותו, וצריך להכניס אותו למעגל הריקודים כי הוא מסוגל, ואולי לפעמים אפשר לזהות את זה שזה לא משהו עמוק כאן, אז טוב מאוד לעורר, וטוב מאוד לחבר, וטוב מאוד להתעורר ביחד, מצוין. אבל לפעמים יש מצבים כאלה. שאדם נמצא במצב כזה שהוא צריך את השקט שלו, את הריכוז העצמי שלו, את הפינה שלו. אז עכשיו אנחנו נחיד שכל מי שלא רוקד בסעודת שבת הוא כופר בעיקר. לא אמרנו שצריך ללמוד משניות כששרים או רוקדים. זה בעיה מהצד השני, למי שזה בעיה אצלו. גם בזה צריך זהירות להגיד שזה בעיה. צריך כאן שיקול דעת, מסודר, עמוק, אמיתי, שמזהה מה באמת המקום האמיתי של כל אחד. לכן, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. אז אנחנו נזכה לשום את אורחותינו, ומתוך כך לא לשום את מה שאנחנו לא יודעים לשום. לכן סור מרע בינה. כדי לסור מרע צריך להתבוננות, כי כל אחד יש לו את הדרך המחדת אותו. שאלה אחרונה? בבקשה. בדיוק, אם כל אחד יבקר את עצמו, אז הכל יהיה אחר לגמרי. שבת שלום. תודה רבה.